אוקיי, זה בעצם שיעור שבאנגלית על רמב״ם, אני לא רואה את החבר'ה, אולי הם נבלו. מה? אתה איטלקי. בכל אופן, אבל בסדר, לא, אני התכוונתי לתת את זה בעברית, אם יהיו דוברי עברית. על כל פנים...
אני
אתרגם להם. לא, אני רק לא רוצה שייווצר מצב שהם כאילו ניתחו. אז אני לא יודע איפה הם או מה קרה להם, אבל... בסדר. טוב. אנחנו כמובן בשיעור כזה לא יכולים אלא לעשות סקירה כללית מלמעלה, כי אין לנו אדם שעליו נאמר ממשה עד משה לא קם כמשה, כמו רבנו משה בן מימון, שישבו אותו למשה רבנו, שאנחנו מכירים אותו מפרשת השבוע, פרשת שמות ואילך. והרמב״ם הוא בעצם הפך להיות במידה רבה לדמות הבולטת ביותר של היהדות הבתר חזלית, עד כדי כך שאין לך כמעט נושא ומקצוע בתורה שאפשר לעסוק בו בלי לעבור את שיטת הרמב״ם ודרכיו. אבל מעבר לכך, לא רק שהוא נגע בכל כך הרבה נושאים, רש"י גם כן, פירוש על התנ"ך, פירוש על המשנה, פירוש על הגמרא, אריה, יושב פה. אז אתה זוכר עברית, כן? אז הרמב״ם לא רק שהוא נגע בכל כך הרבה נושאים כמו שרש"י נגע בכל כך הרבה נושאים, רש"י נקרא לפי אבן עזרא פרשן דאטה, מי שנתן, כתב פירוש על התנ"ך ופירוש על, ה, על, על, על הש"ס, זה פירושו שאתה לא יכול לעקוף אותו, אתה לא יכול לגוע בשום נושא בלי, בצורה עמוקה בלי להתייחס לרש"י. אז זה נכון גם לגבי הרמב״ם, אבל מה שיש דבר נוסף ברמב״ם, שהרמב״ם היה מחדש גדול. הוא היה מאוד מאוד לא קונבנציונלי וגם אדם מאוד מקורי, ואנחנו נצביע על כמה מהחידושים הגדולים שלו שלפניו הנושא הזה לא היה קיים, לא היה מוכר. הוא פשוט חידש נושאים, נושאים של עיסוק, נושאים של עקרונות, כל מיני דברים שאנחנו חייבים לו את ה, כמעט את המקצוע הזה. אז שני הדברים האלו ביחד, גם שהוא התפרס על כל כך הרבה מקצועות התורה, וגם שהוא חידש מקצועות בתורה, זה לבד כבר היה הופך אותו למשה רבנו שני, ממשה עד משה לא קם כמשה. מעבר לכך, אבל הרמב״ם היה גם מנהיג גדול. הוא היה מנהיג של יהדות מצרים, ולא רק מנהיג של יהדות מצרים בדורו, אלא הוא היה מנהיג שנתן קדימה כל כך הרבה רעיונות וכל כך הרבה תובנות וכל כך הרבה דברי חוכמה, שזה לא רק שברמה הלימודית, האקדמית, אנחנו רואים אותו נוגע בכל נקודה, אלא שאנחנו חיים ממנו. אנחנו פשוט הולכים לאורו עד עצם היום הזה, ואני חושב שזה לא גוזמה לומר שאין מישהו שלקח את מקומו. אין בן אדם מאז הרמב״ם שממלא את מקומו כמי שדוחף את כל עם ישראל. אני לא מדבר, יש כל מיני חוגים, אז יש, אני יודע, תלמידי הרב קוק, זה הרב קוק, תלמידי הרב סולובייצ'יק, הרב סולובייצ'יק, תלמידי חב"ד, זה חב"ד, ותלמידים של גור, זה גור, ובבא סאלי, זה בבא סאלי. אני לא בא למעט לכבודם של האנשים האלה. אבל אלו אנשים ששייכים לקבוצה מסוימת, לחוג מסוים. הרמב״ם שייך כמעט לכל הקבוצות, ועד היום הוא רלוונטי בצורה מדהימה. כלומר, אנחנו יכולים להתעמק בדברי הרמב״ם היום כמו שהתעמקו בו לפני 200 ו-500 ו-800 שנה, והוא יכול להגיד לנו את בית חיינו, איך לחיות, איך לחשוב, איך לפסוק, איך לגשת. זה מדהים. והוא באמת היה אדם מדהים, ולא במקרה אמרו עליו ממושב משה לא קם כמשה, ולא במקרה קוראים לו הנשר הגדול. נשר הגדול זה ביטוי שאומר גם ש... אני לא זוכר איפה המקור, זה ביטוי שיש לו מקור, מקור חזלי נדמה לי, אבל לא על לא יודע את הרמב״ם, אני מתכוון שהשתמשו בו עם הביטוי הזה. אבל נשר, נשר הוא מלך העופות, אבל העובדה שהוא נשר זה גם שהוא מלמעלה, הוא רואה את הכל, יש לו פרספקטיבה הרבה יותר רחבה מאשר יצור שמתהלך עלי האדמות. ויש לו גם מעוף מהיר מאוד. זאת אומרת, כל המעלות האלה הן מרימות גם את הרמב״ם בקטגוריה שמעט מאוד אנשים זכו להיות בה. אין הרבה אנשים שאומרים עליהם דברים מהסוג הזה. אני גם רוצה לציין פה שאין כמדומני ראשון, כן, שנכתבו עליו כל כך הרבה פירושים כמו הרמב״ם. על הרמב״ם עצמו, כן, נכתבו מאות פירושים. אין לנו שוב אח ורע לתופעה הזאת. אנחנו לא מכירים אף ראשון שכל כך הרבה, אפילו לא רש"י ואפילו לא רבי מלובביץ'. כלומר, יש פה בעצם תופעה שכשאתה פותח ספרייה יהודית, אז אתה רואה שמה תנ"ך, משנה, תלמוד, אולי בבלי, אולי ירושלמי, אולי גאונים, רמב״ם, חסידות. רמב״ם הוא מקצוע שלם שבספרייה יהודית חייבים לתת לו סיווג, מחלקה, שנכתב עליו כל כך הרבה, בצדק כנראה, הוא עניין, אתגר כל כך הרבה אנשים, שזה נותן לו מקום מיוחד אפילו בספרייה אצלנו. כן, יש מדור מיוחד, זה רמב״ם.
גדולי ישראל
שם,
נגד השיטה של
הרמב״ם,
נגד
השיטה. אני לא מדבר על זה עכשיו, ודאי שהיו. אבל, ודאי שהיו. אבל אני מתכוון לומר עד כמה הוא מיוחד לעומת גדולי ישראל האחרים. אין את זה, אנחנו לא מוצאים דבר כזה. אין לזה תקדים ואין לזה אח ורע. כמובן, על החז"ל, על התנאים והאמוראים כתבו יותר פירושים. אני מדבר אבל אחרי חתימת התלמוד. אני מתכוון בעידן הבתר חזלי. אז זה, כן.
בעצם רמב״ם הוא הראשון אחרי רבי שבעצם הקיף את כל התורה בעצם?
זה עוד נקודה, זה עוד נקודה. שוב, להגיד כל התורה זה לא כל כך פשוט. לא רבי ולא הרמב״ם הקיפו את כל התורה כולה. הם לא כתבו באופן מפורש למשל פירושים על התנ"ך, אז אם כן הם לא הקיפו את כל התורה כולה. לא רבי ולא הרמב״ם עסקו באופן ברור בקבלה, אי אפשר להגיד שהקיפו את כל התורה כולה. אבל אני לא רוצה להגיד דברים שהם גוזמאות, יש לנו דברים מוכחים וברורים בלי להיסחף, כדי להתפעל ופשוט להיות המום מהתוצאה של היבול שלו, של הפעילות שלו. דבר עוד יותר מעניין שאנחנו כמעט ולא מכירים תופעה דומה לו. ברמב״ם עסקו המון בתקופת הראשונים, ואחר כך הייתה זה 300 שנה ירידה בעיסוק בו. אף פעם לא הפסיקו לעסוק בו, אבל הייתה ירידה בעיסוק ברמב״ם. אחרי סיום תקופת הראשונים, עד אפשר לומר לפני 200 שנה, לא כל כך עוסקים ברמב״ם. ושוב יש איזו דחייה ב-200 שנה האחרונות, במיוחד ב-150 שנה האחרונות, ופתאום הפך להיות שוב חביב הקהל, כן? במרכאות, איך אומרים, להפוך אותו למשהו פופוליסטי או זול, אבל הוא הפך להיות שוב לגורם ששוב כותבים עליו, שוב מדברים עליו, שוב הוא הופך להיות, כן, אתם יודעים, בישיבות של פעם או בישיבות החרדיות היום, אז כל חתן בשבע ברכות, הוא פותח, ואחרי זה מתחילים לשיר כדי להפסיק אותו כמובן, אבל יש סתירה ברמב"ם. טוב, בישיבת הכותל יגידו יש סתירה ברב קוק, אבל לא משנה, אני מתכוון לומר ש... ישיבה מסוימת מתחילים עם אברהם יהושע השל כתב בספרו שבת, בסדר, אבל אני מתכוון לומר, שזה היסוד של הלימוד והלמדנות, זה הרמב״ם, אני מדבר בדורות האחרונים, ב-150 שנה האחרונים, זה שוב, זה כאילו חזר וניאור, הוא שוב קיבל מעמד מרכזי שמרענן ומאתגר ומעמיק את לימוד התורה בהמון תחומים. זה שוב תופעה של אח ורע. אז אם אנחנו נסכם מבחינת האישיות, אנחנו רואים פה איש אשכולות מדהים, פשוט מדהים, גם עוסק כמעט בכל מקצועות התורה, כן, אני מסכם, גם חידש מקצועות בתורה שתכף נצביע עליהם, גם אי אפשר בגלל שהוא עסק בכל רבי נושאים להתעלם ממנו, אבל מעבר לכך הוא היה מנהיג לא רק לדורו, הוא היה מנהיג גדול גם לדורו, אבל מעבר לכך עד היום הוא מנהיג אותנו, ואין לך חוג ביהדות שלא מתייחס אליו ולא ניזון ממנו. זה דבר מדהים. והנקודה האחרונה זה באמת חדש ימינו כקדם שקורה ברמב״ם ב-150 שנה האחרונות. עכשיו נפרט קצת יותר, עד עכשיו זו הייתה הכללה, אבל אולי נתחיל מהסוף. אני כמה פעמים ציטטתי, יש איגרת מפורסמת שבה הרמב״ם מתאר את סדר היום שלו, זה קצת מסביר איך הוא יכל להגיע למדרגה הזו שהוא הגיע אליה, כי לרמב״ם היה סוג של קפיצת הדרך כמו ליעקב אבינו כנראה, ואני משער שהיום שלו לא היה מורכב מ-24 שעות אלא לפחות מ-48 שעות, אחרת קשה להבין קצת את האספק שלו. אז הוא מתאר שהוא קם מוקדם בבוקר ומתפלל כמובן, או שהוא אפילו לא מספיק להתפלל, אני כבר לא זוכר, הוא יוצא על החמור לכיוון אל קהירה, הוא היה הרי רופא של הווזיר של המלך, יש אומרים שהוא היה אפילו רופא של סלאח א-דין, אבל כנראה בקהיר זה היה סגן של סלאח א-דין, אחד השרים הגדולים שלו ש... הוא היה מושל של מצרים. בכל פעמים הוא היה רופא החצר, אז הוא אומר, הוא מגיע לשם, וכבר כשהוא מגיע, אז כל אנשי החצר, הרמב״ם מזלזל בהם. הוא היה בעל חוש הומור מאוד מסוים, אליטיסטי, ודורש הרבה מעצמו, אבל דורש הרבה גם מהזולת. אני לא יכול להגיד לך איך הוא היה באופן, להגיד לכם איך הוא היה באופן אישי, אבל יש לי הרושם שהוא היה כזה ליטאי חריף. הוא לא, היה מחבק ונחמד וזה, הוא היה אליטיסטי. הוא היה אליטיסטי, אליטיסטי זה לא במובן של סנוביזם חלילה. אבל הוא לא ישב במדורה יחד עם סביב עם התלמידים, לא, הוא היה, הוא דרש המון מעצמו ודרש המון מהזולת. הוא היה איש מאוד מאוד מבריק ומאוד מאוד רציני ומאוד מאוד חרט להצטיינות של אדם דרך תורה. אז ממילא זה דורש הרבה מאוד ביצועים והגשמה והצלחה, וזה כרוך בעמל. תראו, זה לא מספיק לומר שבן אדם הוא גאון. היו המון גאונים בעם ישראל. הגאונות היא חלק אחד של הציור הכללי. ליד גאונות אתה צריך להבין שיש כאן גם כן כושר אילתור, מקוריות והברקה, שזה חלק מגאונות. אבל מעל הכל יש השקעה עצומה, יש עמל, התמדה בלתי רגילים. והדברים האלו כמובן הם חלק מאישיות של אמונה מאוד עמוקה בצדקת הדרך. במקרה הזה בצדקת הדרך שהתורה זה עם ישראל ועם ישראל זה התורה. זה נושא שהרמב״ם כל כך היה שקוע בו, שזה היה הדלק, זה היה הייתי אומר אפילו הדלק הגרעיני לנשר הזה שהוא אף בשמיים ומקיף את הכל ופורס כנפיו על הכל ורואה את הכל ומתקן את הכל ומפקח על הכל ומקדם את הכל ומאתגר את הכל. זה נובע מאנרגיות עצומות של אדם עם המון כישרונות, המון תחושה של שליחות, המון אמונה, הן בעצמו והן בנושא, במיוחד בנושא, באלוקי ישראל ובכל מה שהוא ציווה אותנו. אז לכן, למרות שאנחנו בדרך כלל לא קוראים לרמב״ם בביטויים של הרמב״ם הקדוש או הרמב״ם הצדיק, אלו ביטויים ששמורים לאנשים אחרים בדרך כלל, אבל אין ספק שהוא היה צדיק יסוד עולם והיה קדוש עליון. א', זה ידוע שהוא היה כזה, אבל זה לא הנושא המודגש באישיות שלו. אבל אני אומר, מעבר לכך, אם אתה רואה בן אדם שמספיק כל כך הרבה ומתמיד כזה עצום והוא אינטנסיבי כל כך בתורה שלו, פירושו דבר שיש כאן אמונה עצומה בתורה ובנותן התורה. זה לא הולך בלי זה, זה לא יכול ללכת בלי זה. ולכן הוא זכה גם כמה שהוא זכה. אני אומר עוד פעם, הוא האישיות שתופסת את המקום מאז חז"ל בכל השיח, בכל הזרה של לימודי יהדות. אפילו להבדיל באקדמיה. אם יש לנו מישהו קדמון באקדמיה של מדעי היהדות, שהוא היושב הראשונה במלכות, זה הרמב"ם. אין מישהו אחר שמשתבל. אבל נפרט עכשיו. קודם כל, אני רוצה להמשיך את מה שדיברנו עם האיגרת. אז הוא מגיע לקהיר.
אנשי החצר.
כן, הוא מגיע לקהיר. כל אנשי החצר מבלבלים לו את המוח. הוא כותב את זה בערך בסגנון הזה, בזלזול, שעם כל מיני מחלות אמיתיות ומדומות. כן, יש מחזה של מולייר, החולה המדומה. אז כשיש לך רופא גדול והוא זמין, אז כל, אני יודע מה, כל גירוד כאן, אז אתה הולך ועושה בדיקה, למה לא, זה בחינם. שאלו פעם את דוקטור בורג, למה הארכת ימים? היה מנהיג המזרחי והיה שר הפנים הרבה שנים. אז שאלו אותו, למה הארכת ימים? אז הוא אמר, אתם רוצים תשובה רצינית או פחות רצינית? הוא היה גם איש עם חוש הומור מאוד מפותח. קצת יקי, אבל בכל אופן. אז הוא אמר, הרחתי ימים, א', כי הוא התחיל מהרצינות. א', כי למדתי הרבה דף היומי, פרשת שבוע, ועוד ועוד. הוא היה גם כן איש מלומד מאוד, תלמיד חכם. שנית, ידעתי לצחוק בריא. שלישית אכלתי טוב, במיוחד שוקולד שוויצרי. רביעית, זה אולי הכי חשוב, אני הייתי מגיע לכנסת, תמיד בזמן, יש רופא של הכנסת, ובדרך כלל אין לו מה לעשות. אז אני כל יום בדקתי לחץ דם, ובדקתי עוד כל מיני דברים, אם הייתה לי בעיה, אז מיד ביקשתי שיתפל, וגם אז, טוב. כל פנים הוא חי בסך הכל עד גיל 92 נדמה לי. זה קיים ואיכף לעומת גדולי ישראל, הרב שטיימן עד 120 בן 101, והוא רק מתחיל, והרב אלישיב 105, הרב שח משהו מהסוג הזה, אז הם לא היו בכנסת ולא לא יודע אם בדקו לחץ דם כל יום, אם כי גם עליהם שומרים החצר מסביב, תמיד צוחקים על החצר של הגדולים, יש להם מעלה אחד, הם שומרים עליהם, בתוך צמר גפן, בתוך טיפול טוב, למרות שהם לא אוכלים הרבה, וזה גם חלק מאריכות ימים, אבל הם משומרים. לענייננו, הרמב״ם פה אומר, יש להם רופא בחינם שם בחצר, אז כל היום בלבלים את המוח. בסוף הוא אומר, הוא כבר מותש מהם, כנראה שהוא גם מותש מנטלית, ובסביבות אחרי צהריים הוא לוקח את החמור ומתחיל לנוע חזרה לבית שלו. וגם שמה, כאילו אנשים עוד רצים אחריו ונזכרים פתאום, הוא לא מצליח יותר מדי מהר לצאת מהדלת האחורית, מהארמון, להגיע בחזרה. כשהוא מגיע בחזרה הוא אומר, הוא כבר רואה מרחוק, כשהוא מגיע הביתה שיש תור ארוך של אנשים שממתינים לו. טוב, אז הוא נכנס, מבקש סליחה, נכנס פנימה, נופל מהחמור, ופייגין, השיעור הזה גם בשבילכם, אני לא יודע למה לא באתם. זה אמנם לא באנגלית, אבל אתם יודעים עברית, לא? אז אני מוכן לתרגם לאנגלית את המילים הקשר. בכל אופן, הרמב״ם, לא, כי הוא מהמשתתפים הקבועים של השיעור שמתקיים פה באנגלית, ב3:30 על כתבי הרמב״ם. אז אסור שיהיה... כתוב, יציבה, גיורה בעלה ויציבה בשמי שמה. הפוך. טוב, בכל אופן, הרמב״ם מתאר שם שמחכים לו, זה כמובן מלחיץ, אז הוא עוד לא אכל כמעט, אז הוא נכנס פנימה, נופל על המיטה, משתדל לאכול קצת, ומתפללים מנחה, אני משער לפי מה שכתוב שם, ואחר כך הוא מתחיל לקבל את ראשי הקהל על כל מיני שאלות ציבוריות. גומר עם זה, הוא מקבל את החולים, הוא היה רופא, כן? הפרופסור למחלות פנימיות ולפסיכיאטריה ולכל מה שאתה רוצה, לא היו אז התמחויות, הרופא כללי. אחר כך הוא מקבל את התלמידים שיש להם שאלות, או אנשים מהציבור שיש להם נושאים לפסוק הלכה, מקבל בעלי דין, יש גם בית דין שפועל. אחר כך, אחרי שהוא מתפלל ערבית ובלילה, אז הוא נותן שיעורים לתלמידים או לאנשים שמקורבים איתו. בסוף הוא מתיישב לכתוב את הספרים שלו, או האגרות, או המכתבים. אז אני פשוט אומר, גם אם היו לו 48 שעות ביממה, אני לא רואה איך הוא יכל להתקיים ולהספיק. והוא חי עד גיל 72 כמדומני, משהו כזה. זאת אומרת, באותה תקופה זו הייתה נקראת אריכות ימים. זה מדהים. הייתה לו סייעתא דשמיא מדהימה גם, ואנשים עם אנרגיות כאלה, אז הקדוש ברוך הוא מקיים אצלם, קובע השם יחליפו כוח, עבר כנשרים. טוב, קראו לו הנשר הגדול. עכשיו, זה מהסוף. בואו ניכנס קצת לחידושים המיוחדים שלו בספרים שלו. כי מה שיש לנו היום זה כמובן הספרים שלו, הכתבים שלו. אז קודם כל כדאי לציין שיש לו סדר עבודה שאין לזה שוב אח ורע. הוא כבר בגיל 20 פחות או יותר יודע מה הוא עומד לעשות. מה הוא עושה? הוא כותב את פירוש המשנה, שזה מפעל אדיר, לראשונה כותבים פירוש על כל המשנה, הוא ראשון בזה. עד אז אף אחד לא כתב פירוש על כל המשנה, אפילו לא התלמוד, הרי התלמוד הוא גם פירוש למשנה. אין לך תלמוד בבלי על כל המשניות, על סדר תארות יש רק מסכת נידה, על סדר קודשים יש רק מסכת חולין, על סדר זרעים יש רק ברכות, שזה לא בדיוק זרעים. אז אין לך פירוש על כל המשניות. ירושלמי גם אין על כל המשניות. הרמב״ם כותב לראשונה פירוש על כל המשניות. פירוש על כל המשניות, על שישה סדרי משנה. מתחיל את זה בגיל 20 בערך, אולי פחות.
זה כל המשניות גם?
כל המשניות. כל, אני לא יודע אם הוא מפרש כל משנה באופן ספציפי, אבל יש לו על כל שישה סדרי משנה, על כל המסכתות, יש לו פירוש מקיף על המשניות. עוד הרבה לפני הברטנורה, והרבה לפני התוספות יום טוב, והרבה לפני קהתי וכו' וכו'. הרמב״ם הוא הראשון שכותב פירוש על כל המשניות. זה דבר אחד. הפירושים האלה על המשניות, כתב את זה בערבית, הוא גומר בערך בגיל 30. עכשיו, חוץ מהפירוש על המשניות, ששם הוא גם פוסק הלכה, תוך כדי הפירוש של המשנה, הרי בתוך המשנה יש דעות, רב לזר אומר כך, רב יהודה אומר כך, רבי עקיבא אומר כך, אז הוא פוסק במשנה גם הלכה, הלכה כמומים. ומעבר לכך, הוא כותב הקדמות לפירושי המשנה. יש לו בעצם הקדמה, נדמה לי שיש לו שש הקדמות. יש לו הקדמה לסדר זרעים, שזה טעות, זה לא הקדמה לסדר זרעים. זה בתחילת זרעים, אבל זה הקדמה לכל המשנה. זה ההקדמה הראשונה הגדולה שלו. אחר כך יש לו הקדמה לפרק חלק. בסנהדרין יש לו הקדמה לפרקי אבות, ויש לו הקדמה לסדר קודשים והקדמה לסדר טהרות. אז הקדמה לסדר קודשים והקדמה לסדר טהרות הם הקדמות הלכתיות. כן,
בעצם אנחנו
מימינו
יש את
הספר של הרב קוק. כן, הקדמות הלומות, אבל אין שם, אני לא חושב שיש שם קודשים וטהרות. כן, על קודשים וטהרות אלו הקדמות הלכתיות לגמרי, ואילו תמיד הוא שוזר הלכה עם גם רעיונות, אבל ההקדמות הקלאסיות המיוחדות שמחשבתיות בעיקר זה על סדר זרעים, שזה בעצם על המשנה, הקדמה למשנה, הקדמה לפרק חלק, הקדמה לפרקי אבות שנקרא שמונה פרקים. עכשיו ההקדמות האלה...
חמש,
שתיים הלכתיות ושלוש מקיפות, גם הלכתיות וגם אחרות, גם היסטוריות, גם רעיוניות, גם פילוסופיות, גם פסיכולוגיות. אז כל אחד מההקדמות האלה, אני אומר תמיד, אם הרמב״ם היה כותב רק את ההקדמות האלה, הוא כבר היה נכנס לפנתיאון, להיכל התהילה של היהדות, כי ההקדמות האלה הם מלאכת מחשבת. הקדמה לפירוש המשנה היא גם תולדות המסורה, שעל זה הוא חוזר בהקדמה למשנה תורה, ויש שם גם את השמות ואת ההיסטוריה של תנאים של המשנה, ויש שם גם כן הרבה נושאים אחרים כמו תורת הנבואה ויסודות האגדה והרבה עניינים אחרים. על כל פנים, לא סתם, הוא שוזר אותם אחד בשני, אבל יש שם מידע עצום, וזה עשוי במלאכת מחשבת, זה כתוב בערבית. תורגם על ידי אבן תיבון, על חריזם, היו המתרגמים העיקרים של הרמב״ם. אחר כך יש לנו את ההקדמה לפרק חלק. הקדמה לפרק חלק הוא ההקדמה שמדבר על תורת השכר והגמול והעונש, כן? ושם יש לנו מקצוע חדש לגמרי בתורה שהרמב״ם ממציא, תורת העיקרים. י"ג עיקרים של הרמב״ם זה בפרק חלק, והוא הראשון שקובע שיש עיקרים או דוגמות ביהדות, בתורה. 13 עיקרים. יש אומרים שכתב את זה נגד הנוצרים או נגד המוסלמים.
פילון?
מה?
פילון אלסנדריה?
הוא לא כתב עיקרים בצורה מסודרת.
כן, חמש עיקרים.
כן, אבל זה לא ברמה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אלו העיקרים שהם, אם אתה מאמין בהם, אתה יהודי, ואם אתה לא מאמין אפילו באחד מהם, אתה לא יהודי מבחינה רוחנית. אתה כאילו מחוץ לכלל ישראל. את זה פילון לא עושה. הוא לא אומר מהם הנושאים החשובים. זה לא עיקרים במובן של דוגמה. דוגמה זה הכוונה, עיקר של אמונה, שאם אין לך את זה, אפילו אחד מהם אין לך, אז כל הבניין של היהדות שלך לא עומד, מרוסק. זה המושג של דוגמה, של עיקרים, שהרמב״ם מתחיל ביהדות. אחריו יש את ספר העיקרים ויש אחרים, אבל בעצם הרמב״ם הוא הראשון שקובע עיקרים, 13 עיקרים. יש אגדה שמייחסת את זה כבר, את ה-13 עיקרים, כבר לאמורה שנקרא רב תביומי. שיש אומרים שרב תביומי הוא מר ברבשי. הוא מר ברבשי, כלומר בנו של רבשי. יש לנו אמורה שקוראים לו מר ברבשי, אז זה תביומי על שם יום טוב או טוב יום. אבל אז יש מייחסים את זה, אבל זה סוג של מדרש נידח, מדרש שלא מוסמך לגמרי. על כל פנים זה בהקדמה לחלק. אחר כך בהקדמה לפרקי אבות, שזה 8 פרקים, הרמב״ם בעצם כותב במידה רבה את ספר הפסיכולוגיה והמוסר היהודי הראשון. כי שם הוא עוסק בכוחות הנפש, והוא מראה את הכוחו גם ברפואת הנפש כמו ברפואת הגוף. זה גם, זה חידוש עולמי. לא היה לפניו מישהו שכתב ספר מוסר ופסיכולוגיה. זה אם כן החידושים שלו רק בין גיל 20 לגיל 30.
איך קוראים הספר הזה?
פירוש המשנה.
זה של ה...
בפירוש המשנה הוא כותב הקדמות למה שציינתי. הקדמות למשנה בכלל, הקדמה לפרק חלק, הקדמה לפרקי אבות, 8 פרקים, והקדמה הלכתית של עקרונות ההלכה לסדר קודשים ולסדר טהרות. עכשיו, עצם העניין שהוא כותב הקדמות זה מראה על כושר ארגון נפלא, והוא כבר יודע שהוא עתיד לכתוב סיכום של התורה שבעל פה, זה משנה תורה, אבל בשביל זה קודם צריכים לכתוב את פירוש המשנה. ולפני שהוא כותב את המשנה תורה, עולה בדעתו רעיון מאוד יסודי, שכדי לכתוב את המשנה תורה צריכים לברר מהם התרי"ג מצוות, ואז הוא כותב את ספר המצוות שלו. ספר המצוות זה לא חידוש של הרמב״ם, כבר יש ספר מצוות של בעל הלכות גדולות, יש ספר המצוות של רב סעדיה גאון, יש ספר מצוות של רב שלמה אבן גבירול, ויש אחריו הרבה ספרי מצוות. אבל הרמב״ם הוא הראשון שכותב לפני ספר המצוות י"ד שורשים, שזה עקרונות יסוד בסיווג ובקלסיפיקציה של המצוות. זה י"ד השורשים של הרמב״ם. דבר כזה לא נעשה לפניו. אז גם פה אנחנו רואים חידוש נפלא, ושוב, חומר ענק, חומר עצום, איך לעבור על כל התרי"ג מצוות, ואיך לקבוע בזה שיטה משלו, בניגוד, במיוחד בניגוד לבעל הלכות גדולות. הוא מתווכח איתו הרבה. מה ראוי למנות בתרי"ג מצוות, ומה לא ראוי למנות בתרי"ג מצוות וכו'. אחר כך, בערך בגיל 40, הרמב״ם ניגש לספר העיקרי שלו, למגנום אופוס שלו, שזה המשנה תורה, יד החזקה. יד החזקה זה לא שם שהוא נתן לזה, זה נתנו לזה אחר כך, לא יודע מי, דור או שניים אחריו. יד החזקה זה 14 הספרים שהם המרכיבים את המשנה תורה. יד החזקה על שם שמשה רבנו, לכל היד החזקה, כך מסתיימת פרשת חייו של משה רבנו בספר דברים, שהוא המשנה תורה.
סוף
ספר דברים.
זה לא לרקול ישראל?
אני לא אמרתי, זה המילה האחרונה של הספר, זה הפסוק האחרון. היד החזקה. עכשיו, המשנה תורה של הרמב״ם הוא בעצם, כפי שהוזכר כבר, סיכום של כל התורה שבעל פה. דבר כזה גם לא נעשה לפניו. זה לא סיכום רק של פסק הלכה, זה גם סיכום אנציקלופדי. זה גם סיכום עקרוני. הוא לא רק פוסק אסור או מותר, טהור או טמא, הוא גם כן מכניס לך שם את יסודות ההלכה, את הלמדנות של ההלכה, את העקרונות. חוץ מזה שיש שם גם דברים שהם לא ממש הלכה למעשה, למשל בספר מדע, וכן דברים שהם לא נוגעים לזמן הזה. כמו, הוא בעצם מסכם את הכל, גם דברים שהם לעתיד לבוא. כמו ענייני המקדש וענייני תומה וטהרה וענייני מלאכים ומשיח וכו' וכו'. אז כך שהרמב״ם בעצם כותב פה קודקס, כך קוראים לזה, של כל המכלול של התורה שבעל פה. אין אדם שעשה דבר כזה.
וזה לא ספר המצוות?
לא, זה לא ספר המצוות, זה המשנה תורה. ספר המצוות זה
ספר... סליחה, במשנה תורה.
משנה תורה הנקרא גם היד החזקה.
וזה לא תמיד זה להלכה?
זה כן להלכה, אני רק אומר, מעבר לפסק ההלכה, הוא גם כן נותן לך עקרונות, יסודות למדניים והבנתיים בכל נושא ונושא. הוא אגב בונה את זה, לכן הוא הקדים לזה את ספר המצוות, הוא בונה את זה על שדרה של, על שדרה של תרי"ג מצוות. ולכן הכל מאורגן שם בצורה נפלאה. יש לך 14 ספרים. עכשיו, כל ספר מתחלק להלכות. הוא עצמו אומר, 14 ספרים זה כאילו הסדרים. יש שישה סדרי משנה, כן? זרעים, מועד, נזיקין וכולי. אז באותה מידה יש לך 14 ספרים. עכשיו, בכל סדר במשנה יש לך מסכתות. אז גם פה יש הלכות. ספר מדע, יש לך הלכות יסודי התורה, יש לך הלכות דעות, יש לך הלכות תלמוד תורה, יש לך הלכות עבודה זרה, יש לך הלכות תשובה, כן? ספר השני, שזה ספר אהבה, אז יש הלכות קריאת שמה, הלכות תפילה, הלכות ברכות, הלכות ציצית, מזוזה, ספר תורה, תפילין וכו' וכו'. אז ההלכות זה כמו מסכתות. ובתוך ההלכות, יש לך את ההלכות א' ב' ג' ד', שזה כנגד משנה א' בפרק ב' ממסכת X, שזה בסדר Y. אז כך פה, יש לך הלכה ג' בפרק כך וכך, שזה בהלכות, שזה נחשב כאילו למסכת, בתוך ספר זה נחשב כאילו לסדר, 14 סדרים. גם כאשר הוא כותב את 14 סדרים האלו, הכל מאורגן עם מניין המצוות הנוגעות לכל קובץ הלכות. הוא כותב בראש שיש כך וכך מצוות שאני אפרט עכשיו, ואכתוב את ההלכות שנוגעות למצוות, וכן כמובן את הדרבנן, את התקנות ואת המנהגות ואת הסייגים וכו' וכו', שהכל סובב סביב אותו נושא ואותה מצווה. כך הוא מארגן את הדבר, שזה ארגון של כל התורה שבעל פה, אבל ארגון יותר משוכלל מאשר הארגון של רבי יהודה הנשיא, ארגון יותר משוכלל מאשר כל מה שקדם לו, ובמידה מסוימת ארגון יותר משוכלל אולי גם כל מה שהיה אחריו. ארגון כל כך נפלא, קשה מאוד למצוא עד עצם היום הזה. הוא גם מכניס שם דברים... אולי שנשמעים כטריוויה, אבל זה דברים מאוד נחמדים ומאוד עמוקים ומשמעותיים. למשל, בראש כל ספר יש לו פסוק. הפסוק הזה הוא מוטו לספר. כן? ויש לו בתחילת פירוש המשנה, בתחילת המשנה תורה ובתחילת המורה נבוכים, יש לו חוזר על הפסוק ויקרא שם בשם השם כל עולם. למה הוא חוזר כל הזמן על הפסוק הזה? כאן אתה רואה את הקרדו שלו, את האני מאמין שלו. כאן הוא אומר, התפקיד שלי זה לקרוא שם בשם השם כל עולם. מה זה שם השם כל עולם? אומר הרמב״ם עצמו במורה נבוכים, כל עולם הכוונה שהוא שליט על הזמן. עולם זה לא במרחב של הגיאוגרפיה, אלא במרחב של של הזמן, של של מה שנקרא קרוניקה, ההיסטוריה והכל. הקדוש ברוך הוא לא רק אלוקי המרחב, הוא גם הגיאוגרפי, הוא אלוקי הזמן גם. זאת אומרת, האינסופיות של האלוקות באה לידי ביטוי בתורה שלו. ואת התורה שלו מפרש ומסכם ומגבש באופן עקרוני הרמב״ם בכתבים שלו. לכן הוא רואה את העבודה שלו ויקרא שם בשם השם כל עולם, שזה בעצם העבודה של אברהם אבינו. הרי הפסוק הזה נאמר אצל אברהם אבינו. אז הוא חוזר על הפסוק הזה שלוש פעמים בספרים הגדולים שלו, בתחילת פירוש המשנה, בתחילת המשנה תורה ובתחילת מורה נבוכים. זה גם דבר מעניין. דבר מעניין נוסף, שיש לו 1,000 פרקים במשנה תורה. 14 ספרים ו-1,000 פרקים. המספר 14 הוא גם המספר של 14 השורשים של ספר המצוות. המספר 14 הוא גם 14 סוגי מצוות שהוא מסכם במורה נבוכים. לא לפי המשנה תורה, זה עוד 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 סיווג, עוד קלסיפיקציה. זה בחלק ג' של המורה נבוכים. עכשיו בגיל בין 40 ל-50 הרמב״ם גומר פחות או יותר את המשנה תורה, ואז בגיל 50 בערך הוא כותב את המורה נבוכים. המורה נבוכים הוא כשעצמו גם כן סיפור יוצא דופן, מקורי במיוחד. זה ספר פילוסופיה של היהדות שנכתב לאדם שהוא חשוף לפילוסופיה הכללית, הערבית או היוונית, שתורגמה לערבית, ומצד שני הוא גם מחובר לתורה. וכך כותב הרמב״ם שם בפתיחה למורה נבוכים, שאני כותב את הספר הזה לאחה תלמידי יוסף אבן וקנין, היה תלמידו המובהק רבי יוסף אבן וקנין, שהיה גם פילוסוף. הרמב״ם עצמו גם היה חשוף לפילוסופיה, ולכן הוא כותב פה כאילו ספר אינטלקטואלי תורני שמדבר לאדם מהסוג הרקע של רבי יוסף אבן וקנין, אדם שעלול להתקלקל גם אם הוא לא יקבל ספר כמו מורה נבוכים.
שומעים פילוסופיה,
כנראה
לחשיבה
שלאו
דווקא
מחובר לתורה? כן, הוא מביא שם במפורש את אריסטו ואת אבג'לי ואבו סיינה וכל מיני, הוא מביא הרבה.
זה היה בעצם כדי לחזק את אותו...
כך זה נראה, כך זה נראה.
ואיך הוא באמת היה חשוף לזה? מבחינה רציונלית או
ש... מי היה חשוף?
הרמב״ם.
למד את זה. הוא היה גאון הגאונים, הוא למד הכל. למד רפואה, למד פילוסופיה, למד מדע.
אני יודעת הרב, עד כמה הספר מבוכים הוא חיוני בעולמו הרוחני שבין ישיבה?
לא הבנתי. עד כמה?
עד כמה ספר מבוכים הוא חיוני לעולמו של בין ישיבה?
היום? ממש לא חיוני. ממש לא חיוני. הוא חיוני לעולמו של רבי יוסף אבן וקנין. אבל לא לבין ישיבה הקלאסי של היום. בן ישיבה לא קלאסי, שיש לו בעיות כמו לרבי יוסף אבן וקנין, אז אולי הוא חיוני, אבל הוא לא מומלץ כל כך, כי בכל אופן, כאן בספר הזה, הוא אי אפשר לומר שהוא נצחי באופן שהוא עונה גם על הבעיות של המאה ה-21. כל שאר הספרים שלו הם נצחיים. הספר הזה, לעניות דעתי, שאלת אותי מה דעתי. אני יודעתי, הספר הזה אין בו את מימד הנצחיות. זה אגב הספר הכי פרובלמטי של הרמב״ם, כי הוא כותב שם טעמי מצוות שהם לפעמים מוזרים וגם שונים מטעמי מצוות שהוא עצמו מזכיר במשנה תורה או בכתבים אחרים. אז זה מדבר יותר לעולם של ההווה של הרמב״ם, לאו דווקא להווה של היום. אני לא כל כך ממליץ על המורה נבוכים. ורב אביגדור, כשתשאל אותו שאלה במורה נבוכים, הוא יגיד שהוא אף פעם לא למד את זה. למרות זה לא נכון, הוא למד את זה. אבל כתוב שמותר לצורבא מדרבנן לשנות מה הוא למד ומה הוא לא למד.
איך קוראים לאדם הזה?
רבי יוסף אבן וקנין. זה לא קשור למשפחת וקנין היום, אבל...
מרוקאי. אחרי זה היה רבי יוסף?
אתה קיבל סמיכה לרבנות, אני לא יודע. אבל הוא היה איש חשוב. היה תלמיד, להיות תלמיד של הרמב״ם, שהרמב״ם מקדיש לו ספר שלם.
צריך להיות מישהו.
זה מדרגת.
לא, אז למה הוא הקדיש לו את זה? אם הוא לא היה...
דאג לו.
אם הוא היה אדם מיוחד. הוא היה אדם מיוחד. אדם מיוחד.
אז הוא באמת היה צריך את זה שלא...
כן, הוא חי בשני עולמות. הוא חי בשני עולמות. הוא לא היה יחיד. היו, אני משער, אלפים כאלה. או אולי יותר מאלפים כאלה. במיוחד בספרד. ובצפון אפריקה, שזה היה תור הזהב של היהדות במידה רבה עדיין שם. לכל פנים, האשכנזים באותה תקופה היו מאוד פרימיטיביים, לא עסקו בכלל בפילוסופיה. אלה שעסקו בפילוסופיה, אז היו הספרדים בצפון אפריקה. באשכנז הם קיפצו מהעצים ואכלו בננה. אבל בעצם לא היו בננה באירופה, אבל... וטוטים.
באיזה עולמות הוא היה חי? בעולם התורני ובעולם
הפילוסופי
כאילו?
הוא היה חשוף לשם. הוא היה בישיבה אוניברסיטה.
אבל לא היה סוג של פילוסופיה אחרת.
מה?
לא היה סוג של פילוסופיה אחרת, היה קבלה.
היה קבלה, הרמב״ם לא עסק בקבלה.
קבלה זה הסוג של פילוסופיה.
אין סוג של פילוסופיה, הרמב״ם לא עסק בקבלה. הרמב״ם היה רציונליסט. מה?
אשכנזים כן.
אשכנזים כן. אשכנזים כן. אבל זה לא פילוסופיה שנחשבת פילוסופיה אינטלקטואלית, זה נחשב לפילוסופיה מיסטית, זה נחשב לגנוסטיקה. אז זה סוג של פילוסופיה אחרת, והרמב״ם כנראה שלל את זה. יש ויכוחים למה הרמב״ם לא עסק בקבלה, יש אומרים שזה פשוט לא הגיע אליו. ויש אומרים שהוא ידע מזה והוא חלק עליו. יש לדעת. בכל אופן, אני רק רוצה לסיים, זה סקירה, הרי כל מה שאני אומר עכשיו זה טיפה בים, אבל זה סקירה. חלק גדול מהכוחות של הרמב״ם נובעים משני נתונים. נתון אחד, שהוא היה תלמידו המובהק של אבא שלו, כשאבא שלך הוא הרב המובהק שלך זה עוזר, כי הוא גם אבא שלך שהביא אותך לעולם הזה, הוא גם אבא שלך שמביא אותך לעולם הבא. כן, הרי כתוב שתלמידים נקראים בנים, ואם אדם חייב לכבד את אביו, ודאי חייב לכבד את רבו, כי זה מביאו לעולם הזה ומביאו לעולם הבא. אבל אם האבא הוא מביא אותך גם לעולם הזה וגם לעולם הבא, זה משהו עוצמתי. אז הוא היה תלמידו המובהק של אביו. אביו היה תלמיד מובהק של הרי"ף מגאש. הרי"ף מגאש היה תלמיד המובהק של הרי"ף. אז כך של הרמב״ם הייתה פה מסורה מאוד חזקה של ענקים. גם אביו, אבל במיוחד הרי"ף מגאש והרי"ף, הם היו ענקים. הם היו בגדולי החכמים הספרדים. כן? וכך שהרמב״ם פה נאחז במסורה מאוד חזקה, מסורת מאוד חזקה, והיא מאוד אישית גם, כי זה עובר במשפחה ממש. מאבא שלו זה עובר אליו, ולאבא שלו זה עבר, מהרי"ף מגאש ומהרי"ף מגאש מהרי"ף. אז זה משהו שהוא מאוד נאחז בזה אישית. הדוגמה היחידה שאני מוצא לזה, רגע, עוד נקודה ברמב״ם, ומאידך גיסא, הרמב״ם לא למד אף פעם בישיבה. הרמב״ם גלה ונדד ממקום למקום, הוא נולד בקורדובה בספרד, הם עברו למרוקו, ממרוקו הם עברו לטוניס, אני חושב, קיירואן, האזור הזה, אחרי זה הם עלו לארץ ישראל, ואחרי זה הם ירדו למצרים. וכך שבנעוריו בתקופה שבני אדם יכולים להתבסס ולספוג יסודות של חינוך ותורה והשקפה והכל, הרמב״ם לא היה במקום אחד. הוא לא היה בישיבה ולא היה לו גם כנראה חברים כמעט, אלא הוא היה עם אבא שלו. ובנושא הזה, אם אפשר לראות מישהו שדומה לו, שניים הייתי רואה אנשים שדומים לו בנושא הזה לרמב״ם. החזון איש לא למד אף פעם בישיבה, הוא היה תלמיד מובהק של אבא שלו. רב אלישיב כן למד בישיבה, זה לא מלך. לא העריך ללמוד בישיבה, הוא למד בישיבה. הוא למד קודם כל קצת בישיבת מיר, וגם למד בכולל של הרב הרצוג. מהתלמיד של הרב הרצוג. זה לא מדברים כל כך.
כמו שרצינו.
מהתלמיד של הרב הרצוג. אבל החזון איש לא למד בישיבה, והוא היה תלמיד מובהק של אבא שלו. אבא שלו היה אדם גדול, והוא גם עבר ממקום למקום, ואינדיבידואליסט כמו הרמב"ם. ועוד זה משפחת סולובייצ'יק. משפחת סולובייצ'יק עד הדור הזה, בדור הזה זה כבר השתנה, אבל עד הדור הזה משפחת סולובייצ'יק למדו אצל אבותם. הרב סולובייצ'יק מבוסטון למד אצל אבא שלו רב מוישה, רב מוישה למד אצל אבא שלו רב חיים, ורב חיים למד אצל אבא שלו בית הלוי. ואותו דבר רב יוסף דוב סולובייצ'יק בבריסק בירושלים למד אצל אבא שלו הגריז, הגריז למד אצל אבא שלו רב חיים וכן הלאה. זאת הייתה, לא משנה, אני מביא את זה כדוגמה.
לא, הרב שהיה דומה לרמב"ם.
חזון איש ומשפחת סולובייצ'יק.
מה זה משפחת?
כל אמרתי, טוב, זה לא משנה, זה לא... יש דבר חשוב, אני מוכן לחזור על זה, זה לא חשוב. זה פיקנטרי. טריוויה. בכל אופן, אבל גם אלה, גם החזון איש וגם משפחת סולובייצ'יק, הם היו ענקים. בעלי מוחים גדולים וכישרונים מאוד, אבל גם מקוריים מאוד, בזכות הנקודה הזו. יש עוד אחד. זה האור שמח. גם האור שמח. היה תלמיד של אבא שלו ולא למד בישיבה. וגם היה מקורי מאוד. ענק. זה לא שאני ממליץ לא ללמוד בישיבה, אבל אני גם ממליץ לא ללמוד רק בישיבה. שאדם ילמד לבד, אם לא יכול מאבא שלו, שילמד... למקום שלבו חפץ, יחפש לו הרבנים גם מחוץ לישיבה, אם בישיבה הוא לא מקבל את המזון שהוא צריך. יש מושג, זה תמיד היה בירושלים במיוחד, שתלמידים מרכז הלכו לשמוע שיעורים אצל הרב הזה ואצל הרב הזה, ותלמידים מחברון הלכו רב הזה וכן הלאה וכן הלאה. זה דבר טוב, זה דבר מוסיף, לא סתם מההתחלה, אלא כאשר אתה כבר קצת מבוסס, ואתה רוצה להרחיב את האופקים בלימוד תורה, אז אורו את האהבת שתחפץ. לכל פנים, זה חלק מהדברים שהרמב״ם עשה. מעבר לכל מה שאמרתי, הרמב״ם כתב ספרי רפואה. היה נחשב רופא גדול בדורו, נחשב לפילוסוף גדול בדורו גם אצל הגויים. הוא כתב המון המון תשובות ואיגרות לרחבי כלל ישראל. דבר האחרון, מישהו הזכיר את זה בהתחלה, אתה שאלת נדמה לי את זה בהתחלה, הרמב״ם היה נתון בפולמוס ובוויכוח מר וקשה כל ימי חייו וגם אחרי מותו. היו המון המון מתנגדים ומתווכחים עם הרמב״ם, גם על המשנה תורה וגם על המורה נבוכים. אלו שני המטרות העיקריות שהרגיזו הרבה אנשים שמרנים שראו את הרמב״ם כמחדש גדול. מה שמאוד מעניין, הרמב״ם מחדש גדול, אבל מצד שני הוא אבי אבות הקוראים לדבקות במסורת, מסורה של עם ישראל. הוא רואה את זה בשני עיקרים מעיקרי אמונה, בעיקר השמיני ובעיקר התשיעי, איך לחדד ולהדגיש את המסורה של התורה שבעל פה. אז מצד אחד לשמור חזק מאוד על הפרימטרים, מצד שני, בתוך הפרימטרים, בתוך הגבולות, להיות מקורי ולחדש. אז יהי זכרו ברוך. ואני רק אולי אציין הלכה אחד משמו, והיא ההלכה שדיברנו על המסורת. הרמב״ם כותב פרק ג' מלכות תשובה שהכופרים בתורה זה לא רק מי שכופר בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, זה גם מי שכופר במגידיה. תראה שהרב סולובייצ'יק, מה זה כופר במגידיה? כופר בגדולי הדור שלך. כי גדולי הדור שלך הם המוסמכים לפרש את המסורה. מה זה גדולי הדור שלך? אז יכול להיות ויכוח. אבל הכוונה, אבל לקחת את הקונסנסוס מהם. כאשר זה מחוץ לקונסנסוס של גדולי הדור, זה כבר נקרא כופר במגידיה. אז זה כדאי לזכור, זה נוגע לנו מאוד, גם ב-2015. אני אגיד קדיש די רבנן לזכר של הרמב״ם. רב חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אני חוזר, תורה ותורה. אמן.